אז קרה לכם פעם שאתם מרגישים שיש משהו שתוקע אתכם בחיים, שתקוע לכם בחיים. אני אפילו לא יודע איך להגדיר את זה פתאום, אני לא יודע מה זה, אבל הרגשה כזאת ששום דבר לא זז בחיים שלנו, וזה משגע אותנו. אנחנו לא מוצאים זוגיות, אנחנו לא מרוויחים מספיק, לקוחות עוזבים אותנו, לא מצליחים לעשות דיאטה, שונאים את העבודה, וההורים שלנו פשוט משגעים אותנו. בא לנו הרבה פעמים לצרוח ולהגיד, אוף, אוף כזה. אז לפעמים חסר לנו משהו בחיים, ואנחנו לא יודעים בדיוק להגדיר מה זה הדבר הזה שחסר לנו, מה זה הדבר שתוקע אותנו מלהתקדם בחיים. אז מה תוקע אתכם? על זו התוכנית היום. היי, אני חדי חזן, ואחרי שבעשור האחרון חקרתי מכיוונים רבים את נושא הסליחה, אני יכולה לספר לכם שאפשר לחיות טוב יותר. כן, אפשר. אפשר לסלוח לעצמנו, לשחרר כעסים, ולהפסיק להתקע בניוטרל על החיים שלנו. ועל זו התוכנית, סליחה יומיומית. בכל פעם, אדבר על נושא אחר מהחיים, לפעמים גם עם דמות, עם סיפור שעומד מאחוריה, כדי לתת לכם להכיר ולצמוח לדרך חדשה. אתם יודעים, דרך שבסוף סוף אפשר להשאיר את משקי העבר מאחור, ולהיות אנשים חופשיים יותר. אז בואו נתחיל. אז הסיבה שאני בחרתי לדבר היום על הנושא הזה, החשוב, מה תקוע לי, מה תוקע אותי, מה עוצר אותי, מעכב אותי להתקדם, כי למעשה זה בדיוק מה שאני עושה עם אנשים כל יום, ויש לי הרבה מאוד מה להגיד על דברים שתוקעים ותקועים לנו, ואתם יודעים, אם רק תצליחו לראות קצת אחרת, טיפה, ולתת לפקק הזה להשתחרר, וואו, אתם לא תאמינו כמה מקום פתאום יתפנה לכם בחיים שלכם, כמה פתאום דברים יכולים לקרות, כי למעשה פתאום יהיה להם מקום, מקום שהם יוכלו להתפתח, ומקום בכלל שנוכל להכיל את אותם דברים. אז אתם יודעים, הרבה אנשים התחנכו על הביטוי, אין דבר עומד בפני הרצון. אני למשל, גם כזאת, ובמילים אחרות, אתם יודעים, אם לא השגנו את מה שרצינו, חשבנו שאולי זה אומר שאנחנו לא רוצים את זה מספיק, אז זהו, שזה לא נכון. כי אתם יודעים, חוץ מרצון, יש עוד דברים. יש עוד כוחות אחרים שמסיטים אותנו, שמכוונים אותנו למעשה אחרת. ואני רוצה לתת לכם דוגמה על בחורה שליוויתי אותה באיזה תהליך של איך לצאת מאיזה תקיעות שהיה לה. היא עסקה בתחום הטיפולים, ולהשלמת ההכנסה שלה היא גם עבדה כמזכירה בחברה מסוימת. והיא שנאה את זה. היא שנאה לעשות משהו שלא קשור למקצוע שלה. ומבחינתה, היא בעצם הלכה לעבודה עם מין הרגשה כזאת היא ממש לא טובה, כי אתם יודעים, זה לא באמת מה שהיא רצתה לעשות, זה בעצם מנע ממנה להתקדם במה שהיא כן רצתה לעשות, במה שהיא כן אהבה. ותחשבו כמה זמן וכמה משאבים אנחנו משקיעים בהתעסקות הזאת, בדברים שאנחנו פחות אוהבים לעשות. והתסכול והכעס הזה לקחו את כל המקום בחיים שלה, וזה השפיע כמובן גם על היחסים בבית, עם הילדים ועם הבעל. היה לה כזה מין חוסר שקט כזה. תחשבו כמה מתסכל לחזור הביתה ממקום שאתם פחות אוהבים להיות בו, עם עבודה שפחות נעימה לכם. כמה זה מתסכל לבוא הביתה, לראות פתאום בית מבולגן, לפתוח את הדלת, ולהתחיל לצעוק על הילדים שהשאירו את התיק בכניסה, והבית מבולגן, ולא בחדר שלהם, וזה בכלל לא קשור אליהם. זה לא קשור לילדים, זה לא קשור לבית, זה קשור למה שהיא עוברת. וזה בכלל לא קשור לכל המעגלים האלה שסביבנו, שרק נפגעים מכל התסכול שאנחנו סוחבים איתנו כל כך הרבה פעמים למקומות שלנו. עכשיו, מפה זה כדור שלג, אתם יודעים, זה מתנפח ומתנפח, ורק סיכה קטנה שלא קשורה, בום, הכל מתפוצץ. עכשיו, אתם יודעים, כעס מתעורר כשאנחנו מבחינים בעצם שמשהו השתבש בסביבה שלנו. אבל הכעס הזה גם, הוא יושב על עוד משהו. כי בעצם הסיבה, זה יכול להיות פחד, זה יכול להיות חוסר אמונה שלנו בעצמנו ועוד כאלה. ואנחנו הרבה פעמים כועסים, כי אנחנו בעצם לא מקבלים את מה שאנחנו רוצים, מתי שאנחנו רוצים, ואיך שאנחנו רוצים. אני חושבת שבקרוב אני אעשה גם תוכנית על כעס, כי יש כל כך הרבה דברים להסביר ולאפשר לאנשים להבין על מה זה יושב, והכי חשוב, איך אפשר לשחרר את הכעס הזה ולחיות איתו בשלום. אז הכעס הזה באמת יושב על משהו, והדברים האלה, אלה הדברים שתוקעים אותנו מלהתקדם בחיים. וזה מכעיס אותנו, תזכרו, בלי קשר בכלל לדבר האמיתי הזה. וכשאנחנו לא יודעים איך להתמודד ממצוקה, אנחנו מגיבים בכעס. ואז זה יוצר תקיעות. כי למעשה אנחנו בכלל מתעסקים במשהו שלא באמת קשור לבעיה עצמה. עכשיו, זה לא אומר שצריך לעזוב עבודה וצריך לשבור את הכלים ולעשות דברים ככה יחסית קיצוניים. מה כן זה אומר? שצריך להסתכל על הסיטואציה קצת אחרת, בזווית קצת אחרת, ולשחרר את התסכול ואת הכעס הזה. צריך להבין על מה זה יושב, על מה התקיעות הזאת יושבת, על מה הצבים הזה, על מה התסכול הזה. עכשיו, אני חוזרת לבחורה הזאת שסיפרתי לכם קודם, כי ברגע שהבחורה שחררה את התסכול שלה, את הפחד הזה מעצמה, את החוסר אמונה שהיא יכולה ליותר, היא יכולה להשיג הרבה יותר, היא הבינה פתאום על מה זה יושב. ורק אז, בנקודה הזאת, היא פתאום הייתה מסוגלת למצוא כל כך הרבה הזדמנויות שנקרו לה בדרך. אתם יודעים, זה מדהים שאנחנו משחררים משהו שתקוע, שעוצר אותנו, שמעכב אותנו. תחשבו כמה דברים פתאום נכנסים לחיים שלנו. עכשיו, זה לא שהם לא היו שם, פשוט פתאום אנחנו מסוגלים לראות אותם. והיא פתאום קיבלה הצעת עבודה לעבוד במרכז טיפולים בעיר אחרת, ופתאום לקוחות הגיעו אליה דרך אנשים אחרים. פתאום היא נזכרה שפעם היה לה איזה שיתוף פעולה שהציעו לה, וכדאי שהיא תחזור לבדוק אותו. כי פתאום במוח שלנו, בכלל במיינד שלנו, היה מקום להיזכר ולהכיל את כל הרעיונות האלה, את כל הדברים שהיו חסומים עד עכשיו. הפקק הזה טיפה טיפה השתחרר. עכשיו, ברגע שהתחילה לעשות וליצור דברים, להיות בתנועה, אז דברים התחילו לקרות. ויזין קאי לקחה בשתי ידיים, פחות או יותר את ההזדמנויות שהתאימו לה, ודברים התחילו להתגלגל כמו שהיא רצתה. כי תשימו לב, ההפך מתקיעות זה תנועה, זרימה. ברגע שאנחנו מתחילים לעשות משהו, כבר דברים קורים. וזה לא משנה במה, אבל אתם תראו שינוי אחד קטן קטן, פתאום יכול לפתוח את הדברים בצורה מדהימה. ורק כאשר התחילו להיכנס אליה קצת יותר לקוחות, ועל השיתוף פעולה שהניב באמת ככה לטווח ארוך דברים הרבה הרבה יותר אופטימיים, רק אז היא הסכימה והחליטה לעזוב את העבודה שלה. אבל היא זאת שגרמה לדברים לקרות, היא לא חיכתה ככה רגל על רגל וחיכתה לנס שיגיע או למזל שיגיע. היא בעצם יצרה את המזל, את ההזדמנויות האלה. היא בעצם הצליחה לשחרר קצת משהו, ולצאת מהתקיעות הזאת לאט לאט, צעד אחרי צעד. היום היא רק עוסקת בתחום הטיפולים. היא עזבה את המשרה של המזכירות, היא שחררה את הפחד, את האמונה שהיא לא מסוגלת, שהיא לא יכולה להחזיק משכורת כמו שצריך, ולאט לאט היא מתקדמת, לאט לאט דברים קורים. היא יצאה מהתקיעות הזאת, לא ב-100%, אתם יודעים, כל פעם יש עוד צעד ועוד צעד, כי ברגע שאנחנו מבינים על מה זה יושב, זה מתחיל להשתחרר. עכשיו, אתם יודעים, ההזדמנויות תמיד פה. רק שאנחנו לא תמיד רואים אותם. כי כשמשהו תקוע לנו בחיים, אנחנו כאילו מסתובבים, כאילו ככה, העיניים שלנו מכוסות. אנחנו לא רואים כלום. לא מצליחים אפילו לראות את הצעד הבא. אז איך נראית תקיעות? אתם יודעים, תקיעות זה מצב שאנחנו דורכים במקום. אנחנו לא מצליחים להתקדם לשום מקום. וזה ממש להסתובב סביב הזנב של עצמנו. זה כמו מבוך בלי פתח יציאה. כי למעשה אנחנו כלואים בתוך עצמנו. עכשיו, תקיעות זה סוג של חוויה, זה עצירה. דרך אגב, זה לעומת דחיינות, שדחיינות זה פעולה שיכולה להוביל אותנו לתקיעות, כי דחיינות זה בעצם כל מיני פעולות שאנחנו עושים או לא עושים, בעיקר לא עושים, ויש להם מחירים. אז תקיעות בחיים זה מצב שהוא די נפוץ בחברה שלנו. אתם יודעים, הרבה אנשים מרגישים תקיעות בכל מיני שלבים שונים, בכל מיני מצבים שונים בחיים. זה לא חייב להיות בדבר אחד, במלא מלא דברים. זה יכול להיות שאני תקוע רק בעבודה, תקוע רק בזוגיות, תקוע רק בקשר עם הילדים שלי. זה יכול להיות גם תקופה מאוד מאוד קצרה, אבל יש גם כאלה שמרגישים ככה כמעט חיים שלמים. ותקיעות זה משהו שהוא לא מתקדם, הוא מתעכב, הוא נמצא בסוג של מצב שהוא לא נעים לנו, שקשה לנו לצאת ממנו. פעם אני פגשתי בחורה שעבדה באותה עבודה 6.5 שנים. ובזמן הזה היא למדה תואר שני, וכל הזמן היה לה חלומות וכל מיני כוונות. בזמן שהיא למדה תואר שני, היא תכננה למצוא עבודה חדשה מיד אחרי התואר. אבל זה לא קרה. כל עבודה אחרת נראתה לה לא מספיק שווה את הסיכון, לא כדאי לעזוב את העבודה, פה יש לי תנאים נוחים, פה אני יוצאת פעמיים בשבוע, אני יכולה להוציא את הילדים שלי, אתם מכירים את זה? שיש לנו תנאים נוחים, ויש לנו כבר ותק וכבר מכירים אותי, אז אני מעדיפה להישאר. וכל הזמן היא כאילו אמרה, זה לא מספיק טוב, כל עבודה שהיא מצאה, מה שיש לי זה לא מספיק טוב. היא גם לא הייתה סגורה בעצם על עצמה, שהיא בעצם, באמת באמת רוצה לעזוב, היא כל הזמן התלבטה, אולי זה רענון, ומה שקרה, עוד שנה עברה, ועוד שנה עברה. ואז עברו 6.5 שנים, ופתאום אמרה, וואו, מה יכולתי לעשות בתקופה הזאת? אתם יודעים, לפעמים יש תחושה שאתם מאוד מאוד רוצים לעשות משהו, אפילו יודעים מה צריך לעשות, אבל לא עושים, כאילו שום דבר לא זז. ויש לזה סיכון מאוד מאוד גדול, כי שבעצם נשלים במרכאות עם הקושי הרגשי הזה, אנחנו בעצם נחכה, נשב ככה רגל על רגל ונחכה למזל שהוא יגיע יום אחד. אתם מכירים את היום אחד הזה? אז יש לי שתי בשורות להגיד לכם, אחת טובה ואחת פחות. הבשורה הפחות נחמדה זה שאלה ככה, האם ייתכן שהנרי דייוויד תורו, זה פילוסוף אמריקאי שפעם הוא טען שאנחנו חיים בעולם, יש פה הרבה אנשים שחיים בצורה כזאת של דיכאון שקט, שעומדים במקום, תקועים עם זה. אז האם באמת ההנחה הזאת, השאלה הזאת היא נכונה? ובשורה משמחת שיש מה לעשות. ועל זה אני רוצה לדבר, כי אם מישהו ששומע אותי עכשיו, יש לו איזה משהו שתקוע לו, לא עובד לו, לא זז לו, תבינו שהדברים האלה יכולים להשתנות, והם לא צריכים להשתנות ברגע אחד. מספיק שתעשו דבר אחד, אחד קטן, אתם תראו איך דברים יתחילו להתגלגל. עכשיו, יש תקופות בחיים שהכל נראה תקוע, שדברים לא זזים, או שהם לא זזים באמת בקצב שאנחנו רוצים, וזה נורא מתסכל, אבל מה שחשוב לזכור, שגם זה שלב בדרך החוצה. כי התשובה לתקיעות היא משתנה ממצב למצב. אבל אם לא נרגיש שאנחנו תקועים, אז אנחנו לא נשנה משהו, ואנחנו גם לא נצמח. כך שזה לא תמיד רק משהו שלילי. אבל אני מסכימה, ואני יכולה להעיד גם על עצמי, שזה לא דבר קל. שמשהו תקוע לנו בחיים, בהתחלה אנחנו לא עושים כלום, אנחנו ממשיכים רגיל, ואנחנו אומרים שזה תקופה ומשכנעים את עצמנו. אז צריך להיזהר שזה לא יהיה ככה, בור ללא תכלית, כי אתם יודעים, אנחנו עוברים שלבים גם בשלבים של התקיעות, כי ברגע שאנחנו מודעים לזה, אז אנחנו רואים, אוקיי, אולי זו תקופה, ואז מגיע הכעס, כי אנחנו רואים שבעצם לא, דברים לא זזים, ואנחנו מאוד מאוד כועסים על עצמנו. והשלב הבא זה שאנחנו מחפשים מה לעשות, אנחנו אפילו מסתכלים על אנשים אחרים שמצליחים, ומנסים ללמוד מהם, או באמת לעשות כל מיני ניסיונות על עצמנו, או לעזר באנשי מקצוע שיפתחו לנו עוד לטעות, אבל הדברים האלה באמת הם בתהליך והם בשלבים. אז איפה אנחנו בעצם תקועים? אתם יודעים, אפשר להיות תקועים בכל מיני מקומות, בזוגיות, בעבודה, עם עצמי, בחוסר הגשמה, בכל מיני ענייני כסף, וגם בסיטואציות כמו, למשל, אני רוצה להיות עצמאי, כדאי לי לעזוב את העבודה שלי, אני רוצה להגשים את עצמי, אני רוצה שיהיה לי קשר טוב עם בת זוג שלי, אני רוצה זוגיות, אני רוצה לא להיות בודד יותר, אני רוצה קשרים עם ההורים שלי ועוד ועוד ועוד. וגם נושא של חלומות, אתם מכירים את זה שיש לנו חלום, ואנחנו מאוד מאוד רוצים להגשים אותו, אבל הוא תקוע, ואנחנו לא מצליחים להתקדם. ומה שחשוב בנקודה הזאת, ואני באמת רק כמה מילים, אני רוצה לדבר על הנושא הזה, כי הוא מאוד מאוד חשוב. הרבה פעמים אנחנו גם לא יודעים להגדיר מה זה החלום שלנו. וחלום זה נשמע אולי מילה כזאת מפחידה וגדולה, אז אם יש לכם חלומות, או אם אתם לא יודעים להגדיר אותם, אתם יודעים, אתם יכולים גם לדבר על יעדים, ועל הגשמה, ועל משאלה, וכי תזכרו שאתם תצליחו להגשים את הדבר הזה שאתם רוצים, את הייעוד שלכם, את הצורך הזה לעשות משהו עם החיים שלכם, וואו, איזה הרגשה מטורפת. עכשיו, זה לא חייב להיות באמת דבר מאוד מאוד גדול, זה יכול להיות דברים קטנים. מי שמכיר אותי יודע שאני אלופה בלצעוק חלומות ולהגיד אותם, כי אני מאוד מאוד מאמינה שברגע שיש לך משהו שבוער בעצמותיך ואתה מספר את זה לאנשים, אז אנשים שומעים אותך. אז קודם כל זה מחייב אותך לעשות דברים, לפעול למען החלום או למען היד שאתה רוצה להגיע אליו. ודבר שני, אנשים עוזרים לך בדרך. עכשיו, דרך אגב, זה הסיבה ש במשאלת היום הולדת, שאנחנו יושבים ככה מול ההוגה, ואומרים לנו לעצום עיניים ולסגור ולספר את המשאלה, אני תמיד אומרת לילדים שלי, תצעקו, תספרו, תפתחו את העיניים, אל תגידו את זה בשקט, כדי שכולם יוכלו באמת להגשים לכם את החלומות. אז זה ככה באמת הערת סוגריים על הנושא של החלומות. אם יש, תגדירו אותם, תספרו אותם. אלה דברים שגם מאפשרים לנו לראות את האור בקצה המנהרה. אז בחזרה לתקיעות שלנו, אתם יודעים, איך זה משפיע עלינו בחיים, התקיעות הזאת? אתם מכירים מקרים שאנשים עובדים באמת בעבודה מסוימת, והמון המון שנים, ומרגישים אומללים, ורוצים לעזוב, אבל הם לא עוזבים. וכמה תסכול, וכעס, וחוסר שקט, ונדודי שינה. חשבתם כמה זה משפיע על הבריאות שלנו? שאנחנו עושים דברים שאנחנו לא באמת רוצים לעשות אותם, שאנחנו מתעוררים בבוקר, ולא ממש טוב לנו, לא כיף לנו. אנחנו מרגישים איזה סוג של פספוס, שאנחנו יכולים לעשות משהו הרבה הרבה יותר גדול. וזה סוג של מרירות וביקורתיות, והרבה הרבה נושא של לשפוט ולעשות דרמה מכל כך הרבה דברים. והכי הכי באמת, הדבר הכי עוצמתי, שאנחנו כועסים על עצמנו. איך אנחנו הבאנו את זה על עצמנו? עכשיו, יש לזה הרבה הרבה תופעות לוואי. אתם צריכים להבין שאנחנו זה בעצם מגנט, וכמגנט אנחנו ממגנטים הרבה אנרגיות שליליות מסביב, אם זה מחשבות, ואם זה פעולות, ואם זה תגובות לא רלוונטיות, וזה יכול להיות גם אנשים שבעצם פחות עושים לי טוב, ועוד יותר יוצרים את התקיעות הזאת, וגורמים לי לשקוע, ומורידים אותי, וגורמים לי לחוסר מוטיבציה, ולחוסר חיוך. אז מאוד מאוד חשוב שתפתחו את העיניים, ותסתכלו גם מי נמצא סביבכם. אם אתם נמצאים בתקופה שהיא פחות טובה, שפחות אתם מרוצים ממנה, תסתכלו מה קורה בסדר יום. אפילו תכתבו לעצמכם יום טיפוסי, מה קורה שם, את מי פגשתם, מה עשיתם, איזה דברים עשו לכם טוב, איזה דברים עשו לכם פחות טוב, כדי שתוכלו לראות איפה אתם יכולים קצת לשנות את העוצמות במקומות האלה. כי תזכרו, זה סוג של מראה מול הפרצוף, והתקיעות הזאת זה בעצם שיקוף למצבים הפנימיים שלנו, מה שקורה בפנים. ואם אנחנו נבין את הנקודה הזאת, ואנחנו בעצם נבין שאנחנו יכולים לקחת את המושכות על הגורל שלנו, ואנחנו בעצם מחויבים ליצור את המציאות שאנחנו רוצים, שאנחנו אפילו מדמיינים אותה, שאנחנו מגדירים אותנו, כי זה רק בידיים שלנו, והכל מתחיל בנו. אז באמת, תסתכלו על כל המחשבות התורדניות האלה שנמצאות בראש שלנו, וכל מיני דימויים שאנחנו מוציאים מהפה שלנו. מכל מיני משפטים, מכל מיני מילים, תבינו מה אתם באמת מרגישים. תסתכלו על הדברים האלה שמפריעים, שמרעישים לכם ביום-יום, כי אלה הדברים שלמעשה מעכבים ותוקעים אותנו. אתם יודעים, זה מעניין, כי בעצם אנחנו כאילו עושים דווקא לעצמנו. אנחנו כאילו מתעללים, אנחנו מתעללים בחיים שלנו. אז חשוב שנזכור שהמצב הזה הוא גורם באמת לתקיעות ולתסכול ולכעס בכל כך הרבה מעגלים נוספים של החיים שלנו. זה יכול להיות שאם אני לא מוצא עכשיו זוגיות, ואני מאוד מאוד מתוסכל, ואני מסתובב עם פרצוף חמות, אז זה משפיע על הפרנסה שלי. זה משפיע על החברים שמסביבי, זה משפיע על הקשר עם ההורים שלי. זה משפיע עליי, שלא בא לי לעשות שום דבר, שאני באה הביתה כל יום, ואני רק הולך לראות טלוויזיה, או בורח לכל מיני דברים כאלה ואחרים, ואני לא יוצא, ואני לא עושה דברים שבעצם קשורים לחיים שלנו. זה מין כזה חוסר מוטיבציה, זה חוסר תשוקה, זה אפילו חוסר איזון. אז באמת, מקום של תקיעות, מאוד מאוד חשוב לזכור, שזה מקום שהחיים שלנו פשוט לא מאוזנים. אז אני רוצה עכשיו לדבר למה אני תקוע. כי אתם יודעים, אם אנחנו נבין את הלמה הזה, אנחנו גם נבין איך אפשר לפתור את זה. אז דבר ראשון, אני תקוע כי יש לי הרבה רגשות אשמה על אחרים. אתם מכירים את זה שאנחנו מאשימים את האחרים שלא עובד לנו, שלא מצליח לנו. אם זה בגלל אשתי, זה בגלל החבר, זה בגלל הבעל, זה בגלל אמא שלי, בגלל חמותי, בגלל הבוס שלי, כולם אשמים. הם עשו לי את זה. הם למעשה בגללם אני מרגיש מה שאני מרגיש. אני חולה בגלל, אני עצבני בגלל, אני כועס בגלל. למה? כי הוא עשה לי את זה. אנחנו אלופים בלהאשים אנשים אחרים. ואשמה זה תקיעות. כי אשמה בעצם לוקחת אותנו אחורה. היא הרבה פעמים גורמת לנו לעמוד במקום. תחשבו שגם במילה אשמה מסתתרות שלוש אותיות אמש, שזה לוקח אותנו אחורה, אם לא לעמוד במקום, אז אפילו אחורה. וההפך של זה, זה לקחת אחריות. אז הרבה פעמים אנשים חיים באומללות שנים, שבכל בוקר הם מתעוררים עם סוג של מועקה בלב, כי לא טוב להם, הם לא אוהבים את עצמם, ועובר להם עוד יום ועוד יום. ואפילו שנים על גבי שנים, והערס הזה כבר מחלחל עמוק עמוק, והם אפילו לא יודעים איך לצאת מזה. שבתעזבו, אפילו הם נכנעו לזה, כי זה לא קל להתמודד. זה אפילו, אפשר להגיד שזה קשה. ורוב האנשים שתקועים, מתפתחת בהם נטייה להאשים, בעיקר את הסביבה. וזה כבר לא משנה על מה. אני חושבת שגם הם אפילו לא בטוחים או שכחו על מה זה יושב. כי הפתיל הזה קצר, אז כל פעם הוא מתעורר בכעס, בעצבים, בחוסר נוחות, ויש לנו נטייה לחכות ולחכות, שיקרה משהו. אבל שום דבר לא קורה כי אין לו מקום לקרות. כל ההזדמנויות האלה שנמצאות לנו בדרך, אנחנו לא רואים אותן. כי העיניים שלנו פשוט מחוסות. אז באמת, זה מצב ככה שהרבה אנשים מכירים אותו, כי זה דפוס כזה שלא קל לנו לקחת אחריות על עצמנו, ולהאשים באמת את האנשים האחרים. אז הדבר השני זה הנושא, למה אנחנו תקועים בחיים? כי אנחנו מספרים לעצמנו סרטים. אתם יודעים, אנחנו מספרים לעצמנו, אני עצלן, אני לא מבין בשיווק, אם אני אתחיל עבודה או לימודים, אז יהיה לי פחות זמן איכות עם הילדים שלי. אם אני אצליח, בטוח משהו ישתבש בדרך. אתם מכירים את הנושא הזה שאנשים שבעצם לא עושים כלום כי הם מפחדים שמשהו יקרה. אז תדעו לכם קודם כל שאופי כן אפשר לשנות ולשפר. אני פגשתי בחור שהיה מאוד מאוד, כל הזמן הוא כעס. עכשיו, לא סתם הוא כעס, כשהוא הגיע אליי הוא אמר לי, תקשיבי חדי, אני כועס, אבל כשאני כועס אני גם מקלל. במיוחד את האנשים הקרובים אליי, שזה אשתו והילדים שלו, וזה מאוד מאוד מפריע לו. אבל אז הוא אמר לי, אין מה לעשות, זה מי שאני. זה מצב כזה שקורה לי, שאני בעצם לא מקבל מה שאני מצפה, מה שאני רוצה, זה פשוט מתפרץ לו. ואז כששאלתי אותו בעצם, אם אתה נמצא עכשיו במקום עבודה, ואתה יושב מול לקוח שלך, שלא מסכים לדברים שלך, אתה עכשיו בא עם הצעה מדהימה ורוצה למכור לו משהו, רוצה למכור לו איזה נופש חלומי, והוא מתחיל להתווכח איתך, ופתאום הוא מעמיד אותך שהמחיר לא טוב, שזה לא בסדר, והוא לא מסכים לדברים שלך. אז מה, אתה גם מתפרץ, כועס ומקלל אותו? ואז הוא ככה מסתכל עליי, אומר לי, מה, ברור שלא. אני אומרת לו, למה? אז הוא אומר לי, כי יפטרו אותי, אני לא יכולה להמשיך לעבוד בעבודה הזאת. אז מה זה אומר? שבעצם אנחנו מתנהגים אחרת, שאנחנו בתפקיד של אבא, שכיר, בן זוג, חבר, שחקן, חוג כדורסל. בעצם כל זהות שלנו, יש בה סט של התנהגויות. ואם רק תבינו באיזה תפקיד אתם נמצאים עכשיו, פשוט תחליפו את התפקידים האלה, תחליפו את ההתנהגויות האלה. הרי אתם מכירים אותם. תחליפו את הסרט. זה הרי סרטים של עצמכם. אני עכשיו משחקת בסרט של אישה, חברה, עובדת, עצמאית, כל דבר. ואני יודעת איך אני מתנהגת במקומות האלה. אני כבר מכירה את עצמי, זה לא הרי שנולדתי אתמול. פשוט תחליפו את התפקידים האלה. הרי אתם יכולים להסכים איתי שבעצם זה סרטים של החיים שלנו, והשחקנים הראשיים שנמצאים שם, זה בעצם אנחנו. הסיבה השלישית שגורמת לנו להיות תקועים בחיים, זה רווח. אתם לא תאמינו, אבל להיות תקועים בחיים, יש לזה רווח. ובשביל לשנות את זה, חייבים להבין שאדם שכל יום קם בבוקר והוא שונא את עצמו, ולא בא לו, והוא מתוסכל, הוא מרוויח מזה משהו. מה הרווח, אז מה בעצם הרווח להיות מתוסכל, אומלל? אתם יודעים, הרבה פעמים זה יושב על הצורך לקבל תשומת לב. תשומת לב חיובית או שלילית, זה לא משנה מה, אבל עדיין זה תשומת לב. זה הרווח שלי שבעצם אנשים מסתכלים עליי ורואים אותי. אתם מכירים את המשפטים האלה? אם תכין שיעורים, תקבל שוקולד, אם תהיה ילד רע, תלך לחדר, אם תעבוד כל יום עד 20:00, תקבל בונוס של 1,000 שקל, 1,000 שקל, אם תהיה מוכשר, תקבל מתנות, אם תצליח להוציא במבחן מעל 90, תקבל עכשיו ארוחת חלומות שרצית וכו' וכו' וכו'. אז השבוע פגשתי בחור שתקוע בעבודה, הוא עצמאי, הוא יודע שיש לו מה להציע לעולם, אבל העולם לא בא אליו. אתם מכירים את זה שיש לי מה לצעוק ולהגיד, ואני רוצה שאנשים ישמעו אותי, אבל אף אחד לא מגיע. והוא היה במין לופ כזה מטורף של כעס עצמי והרבה האשמות, מה הם חושבים, הם לא מכירים, הם לא מגיבים לי, הרבה האשמות על אנשים אחרים. וכששאלתי אותו ודיברנו באמת איך אנשים יכולים לשמוע אותנו, הדבר הראשון זה בעצם להתקשר ולספר להם. ובדיוק נפלנו על נושא של שיחות מכירה. אתם יודעים כמה מאיתנו, במיוחד האנשים עצמאים, בורחים מהשיחות מכירה האלה. יש לנו הרבה מה להגיד לעולם, אבל אנחנו לא מסוגלים להרים את הטלפון ולספר להם. עכשיו, שיחת מכירה זה לא אומר, תקשיבו, בואו אליי עכשיו, יש לי ייעוץ אישי ב-350 שקל, whatever, לא משנה מה, זה לא שם. זה בעצם לספר איזה ערך ומי אתם ומה אתם. זה הרבה יותר מסתם מחיר או שעת ייעוץ או זמן. וכל בוקר הוא מתעורר, אומר לי, כן, אני יודע את זה, אבל אני לא עושה עם זה כלום, אני תקוע בזה. וכל בוקר הוא מתעורר ואומר, היום אני אעשה את זה. אתם מכירים, זה כמו דיאטה. מגיע היום הזה ואומרים, אוקיי, ממחר אני מתחיל, מגיע המחר, ושוב דוחים ודוחים ודוחים, ואנחנו יודעים מה לעשות. יש לנו תוכנית עבודה, יש לנו טלפונים, אבל שום דבר לא עובד, לא זז. יש תקיעות. וזה יכול להיות מישהו שיש לו רעיון מטורף לאיזה חברת סטארט-אפ, וכל פעם שהוא יושב לכתוב, יש לו בלאק-אוט. משהו פתאום מונע, ואז אנחנו בורחים. אנחנו הולכים לאכול, הולכים לפייסבוק, הולכים לראות סרט. אז אני מכירה כאלה הרבה מאוד מצבים, ובמצבים כאלה, כמה אנחנו שונאים את עצמנו, כמה אנחנו כל כך מתוסכלים שאנחנו יודעים מה רוצים ולא עושים את זה. וזה באמת המקום שבו אנחנו מעכבים את עצמנו. עכשיו, מה הרווח שלנו מכל זה? הבריחה הזאת לפעמים נותנת לנו תחושה של שקט, של סוג של ייאוש כזה מתוק, אתם יודעים, עכשיו הרבה פעמים זה גם יכול לשבת על משהו שקרה לנו פעם, בילדות, בעבר. זה יכול להיות פעם אולי שהיינו קטנים וכעסו עלינו, אז היינו ברוכים לחדר, ואז אמא שלנו הייתה באה ונכנסת ומדברת איתנו ומרגיעה אותנו. וזה נקרא רווח, תחושה טובה. ויכול להיות שהיום כשאנחנו נעלבים ממישהו והולכים הצידה ועושים קצת דרמה ומחכים שיבואו לבקש סליחה, או מישהו שייתן לנו תחושה טובה, אנחנו רוצים את עצומת הלב הזאת. אז אנחנו עושים שם את כל התקיעות הזאת ואת כל הבלגן הזה, כדי שנרוויח. עכשיו, הרגעים האלה זה רווח מתוק במרכאות, כי אנחנו בעצם, אני אומרת, הייאוש הזה גורם לנו ליצור לופ ולעמוד במקום, וזה דפוס כזה שאנחנו רוצים את האהבה הזאת, אבל אנחנו מקבלים אותה במקומות לא נכונים. וברגע שאנחנו נבין על מה זה יושב, נדע גם ליצור את המקומות שנקבל את אותה תשומת לב ואת אותה אהבה במקומות אחרים. אתם יודעים, במקומות שבעצם אנחנו יכולים להגשים אותם ולהרוויח דברים שבעצם יגרמו לנו להמשיך וליצור ולהיות בתנועה. הסיבה האחרונה שגורמת לנו להיות תקועים בחיים זה מרתון. מרתון של החיים. אתם מכירים את זה שמהרגע שאנחנו פותחים עיניים, עד שאנחנו עוצמים אותם, אנחנו בסוג של מרתון, רוצים להספיק ולהספיק ולהספיק. ובחיים חייבים לעצור. לעשות הפסקת מים, קפה, תה, לשבת, להתבונן, להבין, לראות מה אנחנו באמת באמת רוצים. כי תחשבו על זה שאם יש לנו כל כך הרבה דברים לרוץ אליהם, מדוע בסוף יום אנחנו מוצאים את עצמנו כל כך ריקים וחסרי אנרגיה. עכשיו, בלי שום קשר, העולם של היום מאוד מאוד מעייף. גם אני חוטאת בזה, אני מודה. פעם רצנו ממקום למקום, אבל הצלחנו גם להביט בדרך, נהננו יותר מהרגע. היום אנחנו כל כך עסוקים בלתעד את הרגע, במקום לחיות אותו. אנחנו יושבים בהופעה, אנחנו עם הטלפון, מצלמים במקום להסתכל וליהנות. אנחנו קונים חולצה, אנחנו ישר מעלים לסטורי באינסטגרם, בפייסבוק, במקום באמת רגע, שנייה. רוצים לתעד מה אכלנו, מה קראנו, מה שתינו, מה פגשנו, את מי פגשנו, כל זה קורה לנו בלייב. אנחנו כל הזמן במרתון הזה. המרתון הזה יוצר עומס, והעומס הזה יוצר תקיעות בחיים. ואז מגיעים לסוף שבוע עם הלשון בחוץ. וגם אז צריך להספיק, צריך לסיים, צריך לסדר, צריך, צריך, צריך. ממש בא לצרוח הצילו. וכמה השכות דעת וכמה הדברים האלה זוללים זמן. אתם יודעים, זה בעצם יוצר מצב שאנחנו במין כזה מרוץ אחרי הזנב של עצמנו, כי כל הזמן אנחנו במרוץ אחרי כל המטלות האלה, ואנחנו, לא נשאר לנו זמן, לא נשאר לנו במאגר כוח וזמן בעצם להתפנות לפעולות שבאמת מקדמות אותנו, שיוצרות עבורנו את האפשרות להצליח ולייצר חיים שקטים. אז מתי באמת ישבתם כמה דקות בבוקר ושתיתם את הקפה שלכם מההתחלה עד הסוף? אני אומרת, תתחילו בזה. תקומו בבוקר, במקום להתחיל את המרתון, להכין כריכים, לסדר את הבית, לבדוק שהילדים מתארגנים, אפילו תקומו קצת קודם, חצי שעה קודם, תשתו את הקפה, אבל תשבו ותשבו על כיסא ותשתו אותו. תתחילו בזה. דרך אגב, המרתון הזה, מרוב העומס הזה, אתם יודעים, אנחנו מרוב דובים לא רואים את היער, כי באמת יש עומס, מין כזה בלקאוט שחור, שאי אפשר לראות שום דבר. והזמן הזה שאנחנו עוצרים, זה מאוד מאוד חשוב. אז לסיכום, מה שמעכב אותי בחיים, בין היתר זה העובדה שאני בעצם מאשים אחרים, שאני מספר לעצמי סרטים, שיש לי רווח, ושאני במרתון, במרתון שיוצר עומס. עכשיו, על כל אחת מהסיבות האלה, יש המון המון מה לעשות. על הרגשות אשמה, איך להפוך אותם לאחריות, על הרווח הזה, שאם נבין מהו, נחליף אותו באחר. על הסרטים האלה שיש לי בראש, ועל העומס הזה, המרתון של החיים. אז מה עושים? איך אפשר לעצור את מרוץ החיים שגורם לנו לא פעם לתקיעות? אתם יודעים, לצערי ומניסיוני, אני יודעת שבחיים שלנו אנחנו מספרים לעצמנו שכאילו אין לנו את הפריבילגיה לעצור, לצאת, להתבונן, לערך מחדש. מתי אנחנו באמת ככה יכולים פתאום לעצור? אנחנו עוצרים הרבה פעמים שהחיים עוצרים אותנו. חלילה, מחלות, התמוטטויות, משברים, אובדנים, גירושים, שבעצם מקבלים סוג של סתירת לחי ואז חייבים לעצור, או שפתאום אפילו בדברים קטנים, פתאום האוטו שלנו מתקלקל, ואנחנו חייבים להכניס אותו למוסך, ואנחנו מבטלים את כל הפגישות, או שהילד חולה, אז באמת עוצרים. אז באמת, כאילו שאין לנו ברירה. אבל יש לנו ברירה, ואנחנו יכולים גם לעצור בכל יום ברגע שאנחנו נרצה ונאפשר לנו. אז איך בכל זאת אנחנו עוצרים? אז דבר ראשון, כשיש לנו עומס, אנחנו בעצם מתחילים את המרוץ הזה. מה שמאוד מאוד חשוב לעשות זה לשחרר את העומס הזה. ואחד הדברים שאני תמיד ככה מציעה לאנשים, שיש להם הרבה הרבה בלגן, קודם כל בואו תרשמו את כל הדברים שמפריעים לכם על דף. דבר שני, ליצור תיעדוף, פשוט למספר אותם מאחד עד עשר. דבר שלישי, תבחרו דבר אחד מכל הרשימה הזאת שאתם רוצים עכשיו להתעסק איתו. אם זה דיאטה, אם זה עבודה, אם זה זוגיות, אתם יודעים, מספיק שתעשו דבר אחד, זה כבר ישפיע על הדברים האחרים שלכם. אחרי שאתם עושים את שלושת המטלות האלה, תחשבו, למה אתם רוצים לשנות או לשפר? מה הסיבה שבעצם אתם רוצים לצאת מהתקיעות הזאת? מה הסיבה שאני עכשיו רוצה לעשות דיאטה? כי אני רוצה לעלות על הג'ינס המדהים שיש לי בארון. למה אני רוצה זוגיות עכשיו? כי נמאס לי כבר מהבדידות הזאת. למה זה מאוד מאוד חשוב? כי ברגע שאנחנו נפנים אותו, והוא יהפוך לחלק מאיתנו, כל פעם ברגעי משבר אנחנו נצליח לשלוף אותו. עכשיו, אני יכולה לספר לכם ולהעיד גם על עצמי שהלמה הזה, בדרך כלל אנחנו שוכחים אותו. כשמתחילים דיאטה ופתאום הולכים לאיזה חתונה, ופתאום יש איזה ארוחת חלומות וגלידה ועוגה ולא משנה מה, אז אנחנו שוכחים את הלמה הזה. או פתאום שאנחנו רוצים והתחייבנו לעצמנו לעשות משהו קצת אחר, אנחנו שוכחים את הלמה. אז מה שאני מציעה לעשות, זה פשוט לכתוב את הלמה הזה בכל מקום אפשרי. כי הלמה הזה, זה בעצם מה שמניע אותנו, לפחות בהתחלה, עד שזה מחלחל. עכשיו, הוא בונה לנו לא רק את הדרך, הוא גם מחזיק אותנו על המסלול, וגם אם אנחנו נופלים, הוא מאפשר לנו לראות לאן אנחנו מגיעים, לאן אנחנו רצים, מה המטרה, לאן אנחנו רוצים להגיע. ואפילו אם אני רצה אחרי הזנב של עצמי, אני לא מגיעה הרי לשום מקום. וכשרצים עם הלמה הזה, שהוא כל הזמן נמצא מול העיניים, תכתבו אותו בסלולרי, תכתבו אותו באיזה דף שאתם קמים ורואים על הבוקר, אז אנחנו מבינים לאן אנחנו רוצים להגיע. עכשיו תחשבו, זה כמו שאני עכשיו רץ, אז אני יודע שיש לי יעד, אני רוצה להגיע ל-10 קילומטר, עד שאני אראה את הים, עד שאני אראה את החוף, יש לי יעד. הלמה הזה מחזיק אותי, וזה מאוד חשוב לתכנן את את הדרך הזאת, לעשות תנועה וליצור זרימה וליצור אופטימיות. אני חושבת שהלמה הזה הוא בעצם מחזיק אותנו עם ראש למעלה, במקום שאנחנו נצלול עוד ועוד ועוד. אז מאוד מאוד חשוב להרים את העיניים, להתבונן, כי רק אז אנחנו בעצם מצליחים לראות שאפשר לעשות עוד משהו. כי רק כשאנחנו מתבוננים, אנחנו מצליחים להיות אובייקטיביים ולראות אם אנחנו, אם כדאי לנו להמשיך, אם לא כדאי לנו להמשיך. ויותר מזה, גם לתכנן את הדרך שאנחנו רוצים להגיע אליה. שזה בעצם הדבר הרביעי, כי ברגע שאנחנו בעומס ובתקיעות, ואנחנו מבינים את הלמה, ואנחנו עושים את התיעדוף של הדברים, מאוד מאוד חשוב גם לעשות פעולות כדי לתכנן את הדרך. וזה כמו סוג של מפה. כי ברגע שאני רואה כל יום מה אני צריכה לעשות, תחשבו, זה כמו שעכשיו אתם נוסעים לחול, ואתם יודעים בדיוק מה אתם הולכים לעשות כל יום, וכמה ימים יש לכם. ממש לתכנן את הדברים, כמובן שזה תמיד נתון לשינויים, אבל זה נותן אופטימיות, והמפה הזאת מאפשרת לנו גם לעצור ולבחון, ולראות אם זה נכון לי, לא נכון, לשנות, לבדוק, והכי חשוב, זה נותן לנו את האור בקצה המנהרה. אז תפתחו את העיניים, תביטו, תסתכלו, כי יש עולם שלם, זה באמת עולם שאנחנו יכולים ליצור, ואנחנו חלק מהעולם הזה, זה חלק ממקום מאוד מאוד משמעותי בשבילנו. והעומס הזה, זה מה שיוצר את התקיעות, זה מה שיוצר את המקום הזה שמרוב דובים אנחנו לא רואים את היער. אז לסיכום, אני רוצה להגיד לכם שבעצם מה שמעכב אותנו בחיים ויוצר את התקיעות, זה העובדה שאני הרבה פעמים מתווכח עם המציאות. אני מתווכח עם דברים שקורים. אני מאשים אנשים אחרים. אני מספר לעצמי סרטים. אני מרגיש שיש לי רווח, או שאני אפילו לא מרגיש שיש לי רווח, אבל יש לי רווח מכל הסיטואציה הזאת. ואני חי בסוג של מרתון. והאפשרות הזאת לצאת מהתקיעות הזאת, היא רק בנו. היא קיימת בנו. תזכרו את הלמה הזה, למה אני רוצה לצאת מהתסבוכת הזאת, מהדבר הזה שתקוע לנו בחיים. זה הצעד הראשון. ואני חושבת שאני מאמינה לגמרי שכל אחד יכול לעבור מחיים של תגובה אוטומטית לחיים של בחירה. כי זה שלנו. כי תמיד, תמיד, תמיד יש ברירה. גם אם נראה שהכל אבוד, תמיד יש עוד דרך. תמיד תרימו את העיניים והדברים נמצאים שם. כי כדי לצאת ממה שתקוע לנו בחיים, מה שחשוב זה לעבור דרך אזור הנוחות או החוסר נוחות, ולשנות אותו, ולשפר אותו, ולעשות פעולות חדשות, ליצור מציאות חדשה. ורק אז, אם אנחנו ניקח את הסיכונים האלה, רק אז אנחנו באמת נוכל לצאת קצת מהלופ הזה, ולחיות חיים שטובים לנו, שמחים, מאושרים, חיים שבהם אנחנו יכולים להגשים את עצמנו, לחלום, לראות את הדברים מתפתחים. ותזכרו שהדרך היא לא תמיד חלקה, אבל חשוב גם לקבל את הדברים באהבה, גם כשיש נפילה. והנפילה הזאת, זה לא סיסמה שהיא לצורך עלייה. אז תהנו באמת, תלמדו תוך כדי תנועה. תזכרו שלא צריך לחכות לאירוע שידפוק לנו בדלת, כי אתם יכולים להקדים את האירוע הזה ובאמת לראות כמה החיים שלנו מלאים, מלאים בהזדמנויות, רק שאיש לא לימד אותנו איך כל כך לחיות אותם. אז צרו אתם את ההזדמנויות האלה. כי התקיעות הזאת, ההפך שלה, זה זרימה ותנועה. אז מספיק שתעשו צעד אחד קטן, תפתחו את הדלת אפילו במעט, ופתאום אתם תראו שדברים מתחילים לקרות, כי אתם לוקחים אחריות, ואתם יוצרים את הדברים האלה, והתחושה היא פתאום מדהימה, כי דברים קורים, אנשים חיוביים מגיעים לחיים שלנו, הצלחות ושפע, וזה קורה, זה קורה בצעדים קטנים, אבל זה קורה. ותזכרו שהדברים האלה, אל תשאירו אותם בראש, תוציאו אותם לפעולה, כי מה שנשאר בראש כידע, הוא לא יורד ללב, הוא לא מגיע לחיים, לעשייה. זה לא מה שמאפשר לנו בעצם את ההתפתחות הזאת. תודה שהזנתם לעוד פרק בתוכנית סליחה יומיומית. אהבתם? דרגו אותי באייטיונס, תרשמו לפודקאסט, תשתפו עם חברים, והעיקר, אל תשכחו לבקר באתר שלי, www.chedi.com/סליחה.coil. תקראו על הסדנאות שלי, תזמינו הרצאות ועל עוד דרכים שאני יכולה לעזור לכם לשחרר את העבר, לשחרר כעסים ולסלוח לעצמנו. אז נתראה בפרק הבא.